Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, אני שלומי אלדר, בפרק הפודקאסט שלי, אני מארח את ענת קם. אני מארח את ענת קם, ואני חושב שאני לא צריך לספר מי, מה, למה, והאמת שאני מפר הבטחה שהבטחתי לעצמי, ואני מפר אותה. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום ענת.
שלום שלומי.
כן, אני... לא טוב, זו לא הבטחה כל כך גדולה, אבל אני... כשהתחלתי להקליט את הפודקאסט הזה, תמיד אמרו לי שאני צריך לראיין את ענת קם, ולא רציתי. לא רציתי כי לא רציתי לחזור, את יודעת, לעוד סיפור שאני חושב ש... שסגרנו אותו, ומה, להתחיל לתחון, ולהתחיל להגיד, אופה, ומה, מה קרה מאז, וזה... אבל א', לא עמדתי בלחץ, ודבר שני, ראיתי מאמר שכתבת על ארגון בצלם, שהתפרסם לאחרונה, והחלטתי שזה הזמן. את יכולה להבין אותי למה?
אתה אהבת?
אני הופתעתי גם. בעצם הופתעתי ולא הופתעתי. אז למה את שאלתי מה אהבתי? אולי תספרי לנו קצת על המאמר הזה, אני יכול גם לקרוא תכף...
אחד המאמרים הנקראים שלי בחודשים האחרונים,
כן.
בשבוע לפני כן פורסם תחקיר של אור קשתי במוסף הארץ, על המתרחש בבצלם מאז השבעה באוקטובר, והדילמות הפנימיות שיש שם, שהגיעו לכדי פיטורים של אחד העובדים ותביעה לבית הדין לעבודה, והרבה מאוד לחץ שבעצם אותה סתירה שכל ארגוני השמאל חטפו בשבעה באוקטובר, ומה שאנחנו קראנו לו כבר משלב מסוים במידה של אירוניה, ההתפכחות, ומה שראינו שקורה לארגוני השמאל בעולם, והוויכוחים איתם, יש שיגידו משבר, אז זה קרה גם פה אצלנו בבית. כן. עכשיו, בצלם הוא ארגון מדהים, שעשה ועושה עבודה מצוינת, ושאי אפשר להפריז בחשיבותה. אני לא...
אני מסכים איתך ב100%.
אבל לפחות ממה שעולה מהכתבה של קשתי, הם לקחו איזושהי פנייה שגויה. כן. באזור השבעה באוקטובר. ואני זוכרת שאחרי הנאום של מזכ"ל האום, שדיבר על הקונטקסט, על הקונטקסט של השבעה באוקטובר, והרבה אנשים לקחו מאוד קשה את הנאום שלו, כי הוא נתפס כהצדקה לטבח. ואני זוכרת שאני אז צייצתי משהו שאני עדיין 100% עומדת מאחוריו, שיש... It's a fine line בין הסבר עובדתי להצדקה מוסרית, אבל הוא ישנו, הוא קיים, ואפשר להסביר עובדתית את שבעה באוקטובר בלי לייצר לזה הצדקה, וכן, יש קונטקסט לטבח הזה. יש מצור מתמשך על עזה, ויש תודעה היסטורית מתמשכת של הנכבה, ויש המון המון לחץ מתוך עזה על חמאס שנוח להפנות נגד ישראל, ויש המון המון הסברים סיבתיים עובדתיים ללמה קרה הטבח הזה. זה לא אומר שהוא מוצדק. ואני חושבת שבצלם לא עמדו בנטל של להישאר בהסבר העובדתי, בלי לקפוץ להצדקה המוסרית.
והנה את כתבת, אם בצלם שכחו שהם ארגון זכויות אדם ולא התנועה לשחרור עזה, צריך להזכיר להם. בימים שבהם ארגוני זכויות אדם ממילא חשופים כל הזמן לאיומי סגירה ולפגיעה בפעיליהם, למה שנראה כהצדקה של בצלם למחבלי חמאס, למה שנראה כהצדקה של בצלם למחבלי חמאס, עלול להיות נזק ארוך טווח שלא נוכל לתקן.
כי אני, בין יתר הדברים, חוץ מהבעיה כשלעצמה שראיתי בדברים, כפי שעלו מהתחקיר שהקשתי, אני חושבת שאם, כאמור, ארגוני זכויות האדם, האגודה לזכויות האזרח וגישה, שרק אתמול היו בבגץ לדבר על הגדלת הסיוע ההומניטרי, וכל הגופים האלה התאפסו כמצדיקי טרור, שלא לומר סייעני טרור, כששוב, גם ככה הם תחת מתקפות הם וכל השמאל של שורש הבית ג' ד', אז זה באמת נזק היקפי שהוא מאוד מאוד גדול, הרבה מעבר לפעילות הספציפית של בצלם, ולאדם הספציפי שפוטר מבצלם, צריך לזכור שיש גם בן אדם מאחורי הסיפור הזה. ואני חושבת שבאמת זה ההבדל בין להיות לאומן פלסטיני, לבין להיות הומניסט שוחר שלום. ואני חושבת שבמשך הרבה זמן המטרות האלה והאנשים האלה, תודה, הלכו יד ביד במשך הרבה זמן, עד שהבנו שזה לא יכול ללכת יותר יד ביד. עכשיו אני, משהו שנחתך בעריכה מטעמי אורך במאמר הזה, זה שבמשך הרבה זמן לאומיות לא נתפסה כדבר רע. כלומר, גם כתבתי שהתנועות הלאומיות של המאה ה-19, שנשענו על ערכים יפים, כולל הציונות אגב, של עצמאות והגדרה עצמית ואוטונומיה, ובהרבה מאוד תנועות לאומיות, כאמור, גם הציונות, גם סביב ערכי שמאל חברתיים סוציאליסטיים על הספקטרום, כאלה ואחרים, הלאומיות הייתה הדבר שהתפוצץ לכולנו בפנים במאה ה-20, ואני בגישה שצריך להתקדם מהעידן הלאומי. אני לא רואה את הפלסטינים מתקדמים ממנו כל כך.
אבל את יכולה להבין למה אני, שאני מכיר אותך טוב, וגם אחרים זקפו גבה כשקראו את המאמר הזה? את יודעת למה אני מכוון.
אני יכולה להבין למה, אבל אני גם לא חושבת שזה סותר. אני חושבת שאפשר להיות שמאלני ממש ממש טוב, ומתנגד כיבוש מאוד מאוד תקיף, בלי לתמוך בלאומנות פלסטינית. אפשר, אני גם חושבת שצריך להתפקח מרעיון שתי המדינות, ברמה אוטופית. אני מבינה שזה היום הפתרון הישים היחיד, אבל אני ממש לא בעד שתי מדינות.
כשזה בא מקולה של ענת קם, שהוגדרה כבוגדת, אז זה נשמע אחרת. ואני רוצה לספר למאזינים משהו, איך אנחנו הכרנו. הכרנו בניו יורק, ויום אחד נסענו לבוסטון, ופגשנו משפחה ישראלית. ומשפחה ישראלית, שאני לא אגיד מי, אבל בעלת דעות מאוד מאוד רדיקליות. והתפתח ויכוח, סוג של ויכוח או דיאלוג, אני לא אגיד ויכוח, דיאלוג, נקרא לזה ככה, בינך לבין בעלת הבית, כשאת היית בקו הימני של המפה, ופתאום הסתכלתי בצד, וזה היה לפני צילומי הסרט, ואמרתי לעצמי בשקט, ענת קם, הסוקולד בוגדת, ועומדת פה ועכשיו מגינה על המדינה.
אני לא שייכת זן השמאלני שמתנצל על עצם קיומה של מדינת ישראל. אני חושבת שמדינת ישראל יש את מלוא הזכות המוסרית להתקיים. ובלי שום קשר לדיון הזה, הוא בכלל לא רלוונטי, כי מדינת ישראל היא עובדה קיימת. היא לא הולכת לשום מקום, למרות שנתניהו עושה את מלוא המאמצים להשמיד אותה מבפנים. אבל אני חושבת שבמסגרת חוסר היכולת של הרבה מאוד אנשים, כולל במחנה שלי, לראות ניואנסים, הרבה מאוד אנשים שמתנצלים על הנכבה ועל מעשים שנעשו פה ב-48 ובצדק, מתבלבלים לרגע והופכים את זה להתנצלות או חרטה על עצם קיומה של מדינת ישראל. וזו טעות בעיניי. ואני חושבת שהשמאלנות שלי היא לא מרצון להשמיד את המקום הזה, היא מרצון לעשות אותו טוב יותר. ושוב, אני גם, אני באמת, אז אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני מסתכלת על אנשים אחרים, אנשים מסביבי, שהם באמת אנשים שהם שמאלנים ממש ממש טובים, ומתנגדי כיבוש מאוד מאוד תקיפים, ואנשים שהולכים לסייע לחקלאים בבקעת הירדן, ואנשים שהולכים להפגנות, והיו הולכים לבילעין, וכל הדברים האלה, והם עדיין לא חושבים שמדינת ישראל לא צריכה להתקיים. וגם במקומות שבהם, ויש אנשים שיודעים לעשות את ההבחנה המאוד מאוד ברורה הזאת, בין הסבר סיבתי לבין הצדקה מוסרית. אני חושבת ששוב, בצלם, לפי מה שעולה מהכתבה, טעו בזה. אני לא התפקחתי, ואני לא התקרנפתי, ואני לא כל הדברים האלה. אני חושבת שלהיות שמאל ציוני זה לא מילה גסה. אני חושבת שלרצות שהמקום הזה יתקיים ויהיה מקום טוב לאזרחיו, זה לא שאיפה רעה. ויכול להיות שזה אחד מאלף הדיסוננסים הקוגניטיביים שלי, שפשוט אין לי דרכון זר ואין לי לאן ללכת, אז אני משכנעת את עצמי שזה המקום שלי ולכן פה אני צריכה להיות, ולכן אני מתאמצת לשפר אותו. אבל כן, אני שמאל ציוני, אני לא מתביישת בזה, אני לא חושבת שאני צריכה להתבייש בזה. אני חושבת שהשמאל צריך לעשות ריקליימינג לציונות.
ומה שרציתי גם להוסיף, שאת אפשר להיות שמאלני, ואפשר להיות גם פטריוט. סליחה על הקלישה, כן?
כן, לגמרי.
מה שאצלך מאוד מאוד התבלבלו.
נכון, ועדיין מתבלבלים, כי אני עדיין שמאלנית, ואני עדיין כואבת את כאבם של הילדים הרעבים בעזה, ואני עדיין חושבת שישראל לא מצטיינת בשמירה על זכויות אדם ואזרח, כולל כלפי אזרחיה שלה.
ואני כבר, תוך כדי שאת מדברת, אני מוביל אותנו לקטע מתוך הסרט שצילמנו ביחד. אופיר לייבוביץ', איזה מוזיקה נפלאה עשה אופיר לייבוביץ'.
כן, אבל זה החלק הכי נורא. החלק שאני צריכה לחזור לארץ.
זה החלק שבה את חוזרת לארץ, וזה סוף הסרט, להיות ענת קם, שצילמנו בארצות הברית. רציתי לתת לך חיבוק, למה ברחת? כולם שאלו אותי.
אני אמור לתת לך...
רציתי לתת לך חיבוק שדרך אצלך.
כי...
שלומי, אתה מפריע.
לא יודעת, פשוט לא רציתי. פשוט נורא לא רציתי לחזור לארץ.
כן, ואת מבינה שאני מוביל בעצם על הסיטואציה שבו את בישראל. ולא רצית לחזור לארץ, כי פחדת לחזור לארץ. וזו הסצנה שנועלת את הסרט להיות ענת קם. ברשותך, אני אשמיע כמה דקות.
איך נדע שבניו יורק?
ניו יורק.
ואני חייבת. תודה.
געגעת לניו יורק?
כל יום. אני באמת חשבתי שכשאני אחזור מניו יורק, זה יירגע קצת. וזה פשוט לא הספיק.
אז מה, את יושבת כאן כל היום?
זה שוב. תשמע, אני אומרת לך, זה כבר 10 שנים להיות ענת קם. זה שליש מהחיים שלי.
כן, ואת לא רוצה לשמוע את זה.
לא, אין לי.
הורדת האוזניות, אני חייב להגיד. נכון. אני חייב להסביר. למה? קשה לך?
לא, זה... אני כבר לא שם פשוט.
נכון.
וזה סתם כזה...
יחזיר לך?
לחזור אחורה, לתקופה שלא כיף להיזכר בה.
אבל את כבר לא שם. עבר תהליך שהפתיע את כולנו, ואת היום עורכת מדור דעות בדיגיטל של עיתון הארץ. זה... כשאת אמרת לי בארצות הברית שאת רוצה להיות עיתונאית, חשבתי שאני סוגר את המצלמה ולא מצלם עוד, כי אמרתי שאת בעלת פנטזיות, למשהו שלא יקרה לעולם.
באמת?
כן.
שלא יקרה לעולם בארץ, כאילו?
שלא יקרה בעולם בארץ, בישראל, כי היא תויגת כבוגדת.
שמע, אנשים שהורשו בעבירות גרועות ממני היום עורכים עיתון, זה לא... לא המצאתי פה שום דבר.
תסבירי לכל האנשים שלא הבינו את הרמז שלך, את מתכוונת ל...
שמע, אין לי משהו רע להגיד עליו, הוא תמיד היה מאוד נחמד אליי, ואני לא חושבת שצריך לזכור לו לשאר את חייו, את מה שהוא עשה כשהיה צעיר וטיפש, אבל חגי סגל, הורשע בעבירות, אני לא יודעת מה הסעיף המדויק שהוא הורשע בו, ואני לא רוצה לחטוא בלשוני, אבל היה חלק מהמחתרת היהודית, ישב בבית סוהר, והוא היום, אני חושבת שהוא כבר לא עורך פעיל, הוא עורך על מאחורי הקלעים, של מקור ראשון, ואני חושבת שהוא עיתונאי טוב, וכאמור, אליי הוא תמיד היה מאוד נחמד, אז אין לי משהו על האישית להגיד עליו. ואני שמחה שישראל היא מקום שנותן הזדמנות שנייה מהסוג הזה.
הופתעת כשעורכי עיתון הארץ הזמינו אותך לפגישה בעקבות הסרט או אחרי הסרט?
קצת, כן.
תסבירי.
אני חושבת ש... הארץ ואני, הייתה לנו היסטוריה לא פשוטה.
כן.
שנגרה בבתי משפט הרבה זמן, שלדעתי הייתה יכולה להסתיים הרבה קודם ואחרת. אבל אני מעריכה את זה ש... חושבת שבעצם יצירת הקשר איתי והצעת העבודה, הייתה... אני לא רוצה להגיד... לקיחת אחריות, או התנצלות.
אני ראיתי את זה כן כלקיחת אחריות.
אבל הייתה איזושהי אמירה, אוקיי, דברים השתבשו בדרך, אבל את אחת משלנו, come on board. וזה מה שעשיתי, ואני מאוד שמחה על זה.
בימים שבישראל לא לוקחים אחריות, זה נשמע לדבר לי.
זה נכון.
אז אולי לא לכל המאזינים, זוכרים, יודעים, רק נספר שאת... צריך להגיד את זה, את גנבת מסמכים כשהיית בלשכת אלוף הפיקוד במרכז, נתת את זה לעיתונאי אורי בלאו, אורי בלאו פרסם את זה, ובסופו של דבר גם חשפו אותך, ומעשה די רשלני של אורי בלאו גרם למעצרך, נשפטת, היית שנתיים במעצר בית, נשפטת לארבע שנים, ועיתון הארץ ניסה באותה תקופה גם להתנער מאחריותו.
תשמע, אנחנו לעולם לא נדע איך נחשפתי. יש מעט דברים שהותרו לפרסום. אני בזמנו עתרתי לבגץ בדרישה שיורה לשבק לחשוף איך הגיעו אליי. הם, כמובן, אחרי שעה וחצי של דיון במעמד צד אחד, אמרו שיטות עבודה, שיטות פעולה, שיטות אמו, אני לא ממש מאמינה עליהם, אבל... השופטת המנוחה מרים נור הוציאה איזושהי פרפרזה שהתייחסה לזה שהם הסתייעו במסמכים שאורי יחזיר במסגרת ההסדר הנפרד שהיה איתו כדי להגיע אליי, אמירה די לא מספיק חד משמעית. אבל צריך גם להגיד שמבחינה משפטית, אחרי התביעה שלי נגד הארץ, שבהסכמה בוטלה בעליון, והגענו להסדר שהגענו אליו, אז אין היום קביעה משפטית שהארץ הסגיר אותי כמקור. כן. ואני גם לא ממשיכה לטעון את זה, אני באמת קברתי את הגרזן איתה מזמן.
אני ברשותי רוצה לעלות... מישהו שאני חושב שאת מאוד מעריכה, וגם אני. שלום לברוך קרא.
אהלן, מעניינים.
בסדר גמור, ואני פה עם ענת כאן. ענת קאמפ.
אהלן, ענת.
היי, ברוכי.
ואני הספקתי להגיד לענת לפני שעלינו לשיחה, שביקשתי לדבר איתך, כי כשאני ערכתי את הסרט להיות ענת קאמפ, ועברתי, תאמין לי, עברתי על כל הדיווחים של כל התקשורת הישראלית שסיקרה את הפרשה, ואתה כמעט, אני לא רוצה ללכלך על כולם, אבל אתה היית הצדיק היחיד בסדום. כי כשכולם עשו מזה איזושהי הפרשה הביטחונית המסוכנת ביותר שמדינת ישראל, אתה תמיד הטלת באיזה ספק.
אז קודם כל לא ידעתי, אז שמח לשמוע, לא, לא, לא עשיתי ספרות משווה לאחרים, אבל כן, אני מבין למה אתה מתכוון. תשמע, אני חושב שבסוף, הסיפור הזה סוכר גם על ידי כתבי המשטרה סלש משפט, נקרא לזה גם לגדי, וגם על ידי הכתבים הביטחוניים. עכשיו תראה, בסוף, אתה יודע, אתה צריך בסיפורים כאלה לעבור מהמילים הגבוהות לפרקטיקה, לשאול, אוקיי, אני כעיתונאי יום אחד מקבל סיפור, אני הרי לא רואה את עצמי באותה שנייה, כאיזה, נניח לצורך העניין ממקור ביטחוני, מקור צבאי, אני לא רואה את עצמי באותו רגע כמישהו ששותף לאיזושהי פרשת ריגול נוראה ואיומה שפוגעת בביטחון ישראל מהסיבה הפשוטה. אני יודע שאני מקבל חומר, ושאת החומר הזה אני מעביר לצנזורה. גם אין לי שום איזושהי תחושה שהמקור, זאת אומרת, היות ואני גם הכרתי את ענת קצת, טיפונת, כי הייתה, אני זוכר שאפילו כשהייתה כתבת תקשורת התקשרה אליי, אני לא חושב שהצליחה לגייס אותי כאיזשהו מקור, אבל אני זוכר שהתקשרה למה שהתנסה לתפקיד, אז טיפונת הכרתי אותה, ואני הבנתי את הסיפור, כלומר בגדול, אז אני הבנתי, אוקיי, יש פה אולי לצורך העניין בשפה הפורמלית של העולם, של עולם החוקים והעולם הצבאי, סיפור שהוא פאול, הוא קשה מבחינתם, קשה מבחינת המערכת, אבל בסוף, כשאתה מתרגם את הסיפור הזה מעבר למילים, לסעיפי החוק שמשתמשים בהם, שמשתמש בהם הצבא, שמשתמש בהם הפרקליטות, שמשתמש בהם המשטרה, אתה בסוף נמצא בסיפור שהוא מאוד פשוט, ובאמת היה פה, לתוך כדי שמדבר אתכם על נזכר, אני זוכר שהרי היה תדרוך מצד גורמים ביטחוניים בכירים, אני כבר לא זוכר אם זה נאמר או לא נאמר, אז אני לא רוצה לפה זה, לכתבים הצבאיים.
נכון, לכתבים הצבאיים.
כן, כן, מהאנשים שאנחנו היום דווקא מאוד מעריכים אותם בהקשרים אחרים וכולי, אבל היה איזושהי סחפות, סחפות טוטלית ברטוריקה, שבסוף אתה אומר, אוקיי, יש פה סיפור, עזבו שנייה את הסיכון שלקחה ענת בעניין הזה, שזה סיפור, זה סיפור שהוא, אוקיי, אתה עסקת בו בסרט שלם, וענת דיברה עליו המון, אבל יש בסוף את הסיפור הפשוט, מה אני, איך אני רואה את עצמי כעיתונאי בסיטואציה כזאת.
נכון.
ואני יודע שאם אני כעיתונאי בסיטואציה כזאת, אני לשנייה לא רואה את עצמי, זה גם מה שאמרתי קודם לקולגות שלי, אני שנייה לא רואה את עצמי באיזשהו סיפור של אירוע ביטחוני נורא והיום של בגידה במולדת, אני מבין שיש פה סיפור של מקור ועיתונאי, כאשר העיתונאי יודע שאת החומר שהוא רוצה לפרסם, הוא צריך ממילא להעביר לצנזורה, ואת הסיפור אנחנו מכירים, החומר עבר לצנזורה וכו' וכו' וכו'. כל ההתפתחויות שהיו אחרי זה, עם אורי וזה וזה וזה, שוב, זה אין טעם שאני אכנס.
לא, אין טעם להיכנס, כי לא, מה שאני ניסיתי להגיד, שמי, אתה יודע, עבירת ביטחון שדה נקרא לזה ככה, זה הפך להיות שוכנע ישראלי הממוצע, שמדובר בפרשת ריגול חמורה, וכשאני באתי לעשות את הסרט על ענת קם, כל אדם שאמרתי לו, אתה יודע, גם אנשים שהגדירו את עצמם במפה, זה השמאל מרכז הישראלית, הם בלבלו את היוצרות ואמרו לי, מה, אבל היא נתנה חומרים לאיראנים, לחיזבאללה, לחמאס, זאת הייתה התחושה שנוצרה.
תחשוב שהיום נניח לצורך העניין, כתב ערוץ 14, אוקיי?
כן.
היה רוצה לבוא ולהוכיח במסגרת מהלכה, אבל לא חושב שכזה רחוק מכל מיני דברים שקורים היום, כן? עם כל הדוחות המודיעינים שעפים פה מיד ליד, כן? סביב פסיק את פרשת חרבות ברזל, כן? תחשבו מה קורה פה בתקופה האחרונה, כן? וכתב היה מקבל לסורך העניין במסגרת המידע הזה, אקסות, כן? היה מקבל עוד חומר שלא היה עובר צנזורה, כמו שאגב כתבים פה מקבלים כל הזמן, מוגשים פה דברים לצנזורה על ימין ועל שמאל, ונפסלים. על כל סיפור ש... סליחה רגע, על כל סיפור שמתקבל מתקבל אצל הכתב, נפתחת חקירה ביטחונית, מה ההקשר, מה המכלול ש... 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 של החומר שהוא עבר אליו? הרי בואו, אנחנו מקבלים, מדברים פה על חומרים נכון. של 8200, אנחנו מדברים פה על חומרים של, של, של אמן הכי מסווגים נכון. שיש.
של שבק, של שבק, של חקירות שבק.
כן, 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 זאת אומרת, במסגרת ההתמודדות שיש כרגע, עכשיו, אני חוזר לאותו כתב ערוץ 14, הפטריוט, כן, במרכאות כפולות,
כן.
שרוצה עכשיו, נניח, עכשיו לבוא ולהגיד, ביבי לא השם, הצבא השם, הוא יבחל במשהו, הוא יגיד, יש לי בעיה עם זה שקיבלתי חומר שהוא חלק מאיזשהו דיסק, אם הוא עיתונאי, עם אינסטינקטים עיתונאיים בסיסיים, אני מניח שהוא ייקח את החומר, ופשוט יעביר את זה לצנזורה, ומה שיעבור יעבור, ומה שיעבור לא יעבור לא יעבור, לא כל דבר הולכים ובודקים, עכשיו פה היה חוסר מזל, התגלגלות, עזבו...
הוא רצה לנקמה.
whatever, היה פה איזשהו סיפור שהתגלגל, וחוסר, ובאמת, הרבה דברים, אבל... אני חושב שבזמן אמת, בסוף היה לי קצת ככה שיג ושיח עם חברים, קולגות שלי, שדווקא חלקם אני מעריך, אמרתי, בסוף תנקו את כל המסביב. מה האירוע? האירוע הוא לא אירוע של... השפה המשפטית ביטחונית היא מאוד דלה, אז יש את השפה הזאת ריגול, הם לא מצאו שום סעיף אחר, היא שפה שחותכת סיטואציות ונרטיבים בגרזן, לא באיזשהו איזמל מנתחים. אז נפל בהגדרות מאוד קשות, מאוד מרחיבות ומאוד רעות, שכמובן אין ביניהן לבין האירוע שום קשר.
ענת, את רוצה להגיד משהו?
אני לא יודעת, אני די מסכימה. אני חושבת שהרבה, חשבתי על זה הרבה בהקשר של, באמת של המלחמה הנוכחית, אני גם כתבתי על זה שרשור קצר ב-8 באוקטובר, על מה היה קורה אם התצפיתניות היו יוצאות לתקשורת, מה היה קורה, אני חושבת אחרי זה חשבתי על, כשהתפרסם הסיפור של הנגדת וו מ-8200, מה היה קורה אם היא הייתה יוצאת לתקשורת, הרי הבנות האלה היו מוקעות מכל וכל, אבל, כן. ואז אני גם חושבת על המסמכים שהעברתי שלא יצא מהם סיפור, מכל מיני סיבות, בעיקר טכניות, שפשוט אורי תיעדף סיפורים אחרים, וזו כמובן זכותו המקצועית, אבל היו במסמכים שלי גם תחקירים של מלחמת לבנון השנייה, סיכומי מתכל, לא רזולוציות גבוהות, דברים מאוד במקרו. ואני חושבת, מה היה קורה אם הם היו מתפרסמים באיזשהו אופן? אילו לקחים צהל היה נאלץ להפיק עכשיו שהוא היה...
בהקשר של שבעה באוקטובר.
כן, אז אם, כלומר, כשהתחקרים הצהלים מופצים בתפוצה פנימית, אז צהל יודע לטייח איך הוא לא הפיק לקחים, ומה הוא כן עשה או לא עשה. אבל אם היה יוצא לציבור, סתם דוגמה, שאני באמת לא זוכרת מה היה כתוב שם, אבל נגיד, אם היה יוצא משהו, סיכום תחקיר המתכל לאגף הלוגיסטיקה במלחמת לבנון השנייה. והיה מתברר שיש להם מצוקה של מנות קרב, והיה מתברר שיש להם מצוקת הספקה של, לא יודעת, תחמושת, והיה מתברר שיש בעיה בשרשרת התקשורת בין הגורמים השונים, איך מביאים ציוד ליחידות בשטח, ואז הם היו יודעים שהם לא יכולים לטייב את הפקת הלקחים, והם לא יכולים לא להראות שיפור ותיקון של מה שהם עושים, ואז אולי חלק מכשלי 7 באוקטובר היו נראים אחרת. אני לא יודעת, אבל אני אומרת שיש כל כך הרבה דברים שאפשר היה ללמוד ולשפר על בסיס המסמכים שלי, שזו בעצם הייתה המטרה של העברה שלהם, to begin with, שבאמת הניסיון להראות את זה כאיזושהי בגידה וסיועה לאויב, זה פשוט מופרך לחלוטין, וברוך יודע את זה, אז כאמור אני לא מתווכחת.
ומה שלי עלה, ובאמת זאת הנקודה שאיתך רציתי לדבר, ברוכי, זה על העניין שבו, אתה יודע, מערכות גדולות, כשמדובר בעיקר במערכת ביטחונית, הרבה פעמים עושים מניפולציות על העיתונאים.
נכון. פה בעיקר, אני אפילו פחות מתווכח, אני חושב שעל זה אתה כיוונת בתחילת הדברים.
נכון.
אני לא מתווכח כרגע על סיסי החוק, האם היה אפשר לעשות משהו אחר או לא. אני בטוח שכן, אגב, אבל אני לא יודע כרגע לנמק את זה בצורה מספיק טובה ברגע הזה שאתם תופסים אותי. אז לפחות חשבתי שכן. אבל מבחינת הסגנון והאווירה, ואתה צודק, והתחושה באותם ימים, כי עכשיו אתה מחזיר לי זה, כי זה כאילו קצת נשכח לי, של כאילו מדובר פה באיזשהו אירוע, בסוף מדובר פה באירוע שיצא משליטה, מכל נסיבות, כן?
אני חושב שענת אפילו, אולי אתה רענן את זיכרוני, אני זוכר שבאחד הפסקאות של אחת הטובות, היא דיברה על שיש סכנה קיומית למדינת ישראל. את זוכרת את
זה? אני חושבת שאתה מכוון למה שרחל מטר אמרה מחוץ לבית משפט. רחל
מטר, שהיא הטובעת.
שהיא הצגה את המדינה בערעור שלי על גזר הדין שלי, היא היום ראש המחלקה הפלילית בפרקליטות, והיא כמובן אז הצגה את המדינה בערעור, היא לא ניהלה את התיק במחוזי, מי שעשתה את זה הייתה דס פורר, שלהגנתה יאמר, הייתה לפחות הגונה מספיק כדי לא לתדרך את התקשורת נגדי, רחל מטר פשוט שקרה לעיני המצלמות.
וממש און קאמרה היא אמרה שאם המזימה, אני לא זוכר אם המילה הייתה מזימה, אבל אני כן זוכר שהיא דיברה על עצם קיומה של מדינת ישראל, זאת אומרת המדינה הייתה חרבה, ישראל הייתה מפסיקה להתקיים בעקבות מסמכים ש... ענת קם שעשתה מעשה שהוא לא מקובל, ואני גם אמרתי את זה שלא מקובל, שנתנה אותו לעיתונאי, שעבר צנזורה, ואז מדינת ישראל לא הייתה קיימת, כמו מתקפה של, לא יודע, חיזבאללה, איראן, חמאס, תרצה.
מן הסתם לחומר שהסתובב, כתוצאה מכל מה שקרה אחרי זה, לאו דווקא למה שפורסם שעבר את הצנזורה, למה שלא עבר את הצנזורה, וכביכול הסתובב היה חשוף, אבל... מה קורה לאנשים כמו דסי פורר, או מטר, וכו'. הם לא נשים שלא חושב עליהם משהו אישי נגד ענת. הן נכנסות לאיזשהו עולם מאוד מאוד צר, שזה המשימה הלאומית שלהם, זה התפקיד שלהם, זה מה שהן צריכות לעשות. הן משתמשות ברטוריקה הכי קשה, זה לפעמים גם טוב בסיטואציות מסוימות. במקרה הזה זה, זה, זה היה לא קשור לעולם האמיתי, ושוב, ענת כל הזמן דיברה על הערך העיתונאי, מקודם דיברה על הערך העיתונאי בחשיפה של כל מיני פרשות כאלה ואחרות, אבל ואיך זה יכול למנוע. אבל הנה, היום אף אחד כאילו בכלל לא שואל את השאלה, זה לא רלוונטי מבחינת ביטחון השדה, אם זה קורה לפני או אחרי. מבחינת ביטחון השדה, אני לא מדבר כרגע על האינטרס הציבורי בפרסום, מבחינת הסכנה, זה לא משנה לפני אחרי, זאת אומרת, החומר, היום אנחנו יודעים שחומרים, דוחות מודיעינים הכי רגישים שיש, מסתובבים, אין דוגמה יותר טובה מזה. הווייב הציבורי של כל אחד, כל אזרח במדינה, זה שכמה שיותר יתפרסם, חייבים לפרסם כדי לדעת. אבל בסוף המחיר של הפרסום הזה, הוא מחיר של דוחות שמסתובבים. אבל אף אחד לא אומר עכשיו, בוא נחפש, כן, את הבן אדם שחשף את זה ונלך ונעמיד אותו לדין. אף אחד לא מעז לעלות על דל שפתיו, אז הכל עניין של מצב רוח. כן. הכל עניין של מצב רוח והכל עניין של מי שולט בנרטיב, ואם גורם, אותו גורם ביטחוני ככה פותח את הפרשה הזאת בתדרוך רציני לעיתונאים, כי הוא מבין שיש פה איזשהו סיפור של תקשורת, שהוא צריך ככה שהעיתונאים יהיו בצד שלו, אז הוא ישר בא ואומר להם, והם כמובן מרגישים את כובד ההיסטוריה על כתפיהם, ואז הם מגיעים לאולפנים ומשתמשים ברטוריקות הכי מרחיקות לכת של מי יודע מה קרה, כי שנייה לפני זה הם שמעו את אותו גורם ביטחוני בכיר אומר את זה, אז זה מה שקרה, זה חלק מהסיפור.
רק אגיד בקצרה, אני לא יודע אם נרצה להיכנס לזה, אבל אתה יודע, גם בסיקור המלחמה, זה שונה לחלוטין כמובן, אני סתם... תוך כדי כך שאתה מדבר, אני מדבר כאילו על העניין הזה של התדרוכים, של איך נראית המלחמה הזאת בתקשורת הישראלית.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
שהכל בעצם מגיע, רוב הדברים מגיעים מתדרוכים של מערכת הביטחון, של הצבא, של שבק, של אמן, תקרא לזה כל מי שרוצה, ובסופו של דבר...
מצד שני, לפחות פה, בגלל האירוע החמור שהיה, אז גם אותם כתבים ביטחוניים, שאני יכול לדמיין אותם באותה סיטואציה, באותו תדרוך, מצד שני, הם גם ניזונים מחומרים מודיעיניים, מתי שהם מקבלים, והם שמחים לפרסם, לא תמיד הם מקבלים את זה, אבל מי שמקבל את זה... הם רצים לפרסם את זה, כי הם מבינים שזה פצצה, הם מבינים שזה חומר, הם מבינים שזה חייב, שזה חייב להתפרסם. אז...
אבל עד עכשיו לא ראיתי שום דבר בתקשורת הישראלית מאז פוץ המלחמה, חוץ ממה שנקרא תחקירים, איך זה קרה לנו, של ניהול המלחמה עכשיו.
של מה שקורה עכשיו כרגע.
כן.
מוקדם מדי נראה לי, כן. כן, כן, נכון, לא מספיק.
כן. ברוכי, תודה רבה.
תודה ברוכי.
תודה ענת, תודה שלומיש, תודה, תודה.
כן, ענת.
מה, צריך להגיד גם בהקשר של התובעות שניהלו את, את התיק הזה, פורר במחוזי ורחל בעליון, שהם לא עשו את זה לבד. היה מאחוריהן שי ניצן, הדמון הגדול של הימין, שלקח את התיק הזה, אני לא אגיד כפרויקט חייו, ברוך השם לא חסרו לו פרויקטים, כן. להתמקד בהם, ראש וראשון, זה כמובן תיקן את נתניהו, אבל שי ניצן התעקש במגעים להסדר טיעון, לא לרדת מ-10 שנים, הוא לא הסכים פחות מ-10 שנים, ולכן אנחנו הלכנו לטיעון עם לא עונש מול בית משפט, על סעיף הרשעה שלי הייתה הסכמה, גם עוד אחת מהעובדות שנוטים לשכוח ב... או, או, או לעוות בשיח הנוכחי, פשוט כי עבר לא מעט זמן כבר, ואנשים כן. שוכחים אם הם בכלל ידעו מראש, אבל כל מיני אנשים חושבים שהפרקליטות, בגלל שאני אחת מה... בגלל שאני שייכת למיליה הנכון, אז הפרקליטות סדרה לי עונש נמוך, הפרקליטות לא סדרה לי שום עונש נמוך, כאמור, שי ניצן לא הסכים לרדת מ-10 שנים,
כן.
ואנחנו במחוזי ניהלנו דיון מאוד מאוד ארוך, מאוד ארוך, על העונש שלי, ואני קיבלתי בסוף 4.5 שנים, שזה עונש די תקדימי, אני חושבת, ביחס למקרים אחרים שהבאנו של הדלפות של מידע מסווג ומסמכים, ואחר כך בעליון הפחיתו לי 3.5 שנים, אבל... כל האנשים שחושבים שהפרקליטות דאגה לי, אז ממש אף אחד לא דאג לי.
כן, ומה שרציתי רק להגיד, שמי שייצג אותך זה עורך הדין אילן בומבך, שהיום בעצם מגן כל הזמן על נתניהו.
תשמע, אילן ייצג אותי גם בערעור על גזר הדין לעליון, גם בתביעה נגד הארץ, בשתי נעשה עבודה מצוינת. ואין לי שום דבר על להגיד עליו.
הוא עושה עבודה מצוינת, ופגשתי אותו, וכל פעם שאני רואה אותו מגן בצורות כאלה ואחרות, גם בתקופת ההפיכה המשפטית נגד נתניהו, אני זז ככה בחוסר נוחות.
אני יכולה לא להסכים עם רוב הדעות שלו, או עם חלקן, אבל הוא עושה עבודה טובה, ואני חייבת לו לא מעט. אני גם יודעת שהוא שילם מחיר אישי, לא מבוטל, על זה שהוא ייצג אותי. אנשים, לא אגיד תקפו אותו, זה בכל זאת, לא יודעת, גבעת שמואל, או האזור שהוא גר בו, אבל אנשים
הוא אמר, כשאני דיברתי איתו, שבבית הכנסת, הוא היה הולך לבית הכנסת, ואנשים לא החרימו אותו, אבל כעסו עליו, ואיך אתה מייצג את הבוגדת הזאת?
דיברו אליו מאוד לא יפה, ואני מעריכה את זה שהוא עמד בפרץ, והמשיך לייצג אותי ולעשות עבודה מצוינת.
בואי נדבר קצת על החיים שאחרי. אני חושב שאת חיכית לרגע הזה, כי ראיתי כמה לא רצית לחזור לעבר.
נכון, גם דיברנו עליו מספיק, ואז עוד קצת. החיים שאחרי. אני עוד מעט...
את רוצה שאני אעזור לך?
מה?
על החיים שאחרי. זאת אומרת, אחד הדברים הכי, אני חושב שמפתיעים, שהפתיע אותי, שיום אחד ראיתי איזה ידיעה רכילותית בעיתון, שענת קם היא הרווקה המבוקשת.
כן, בטיימאוט, בגיליון כן. רווקים של 2000, ואני חושבת שזה בדיוק התחילה 22, כן, זה היה קצת, זמן די קצר אחרי שהתחלתי לעבוד בארץ. אז תשמע, אני עוד מעט סוגרת שנתיים וחצי בארץ, שזה יהיה, זה בדרך להיות מקום העבודה הכי ממושך שעבדתי בו, אי פעם בחיים, בגילי המופלג של 37, סוף סוף אני מצליחה לעבוד, להחזיק יותר משנתיים וחצי במקום אחד.
נשים בדרך כלל לא מסגירות את הגיל שלהן.
It is what it is, אני לא יכולה לחמוק מזה. ומבחינתי הארץ הוא המקום שאני אקבל ממנו את שעון הזהב עוד 30 שנה. כאילו זה המקום שלי להישאר בו ככל שהם ירצו שאני אשאר בו. אני חושבת שזה גם בגלל למה, כאילו, כל הפרשה הזאת הייתה כל כך קשה לי, כי אני באמת, אני הארץ מטריאל, אני תמיד הייתי, אני גדלתי ככה, ובאמת, אני למדתי לקרוא עם הארץ בבית של ההורים שלי. אז זה היה כל כך נכון ומתבקש שאני אגיע לעבוד שם. זה קרה כמה שנים מאוחר מדי, ואחרי מסלול מאוד מאוד מסובך. צריך להגיד, זה משהו שכאילו לי הוא נורא מובן מאליו, אבל אני יודעת שיש אנשים שחושבים אחרת. אני לא העברתי את המסמכים לאורי כדי לקבל עבודה בארץ. הייתה לי אז עבודה מצוינת שמאוד אהבתי בוואלה, שממש לא תכננתי לקנות את דרכי החוצה ממנה באמצעות מסמכים. ושההסדר שלי עם הארץ אחרי המשפט בינינו לא כלל העסקה. גם זה משהו שאנשים משוכנעים בו, עד עם כן נשמתם, זה פשוט לא נכון. אם זה היה נכון, לא היו עוברות, נדמה לי, 3 שנים, 4 שנים, בין ההחלטה לבין זה שאני אעבוד שם. אני יודעת שיש אנשים שזה נשמע להם מופרך, אבל אני עובדת בארץ בזכות ולא בחסד, וביושר ובכישרון ועבודה קשה.
הפשן העיתונאי שלך היה בעצם מאז שאת זוכרת עצמך, נכון?
כן. כן, גם איזה אנשים אומרים לי את זה גם עכשיו, כאילו שאני שואלת שאלות פשוט כל הזמן. מישהו אמר לי שזה ה-MO שלי בעולם, שאני שואלת שאלות פשוט. כן, כלומר, מה שאני עושה עכשיו בעיתון הוא לא עבודה עיתונאית תחקירית, או, כן. או, וזה לא עיתונות שטח, או משהו כזה שהוא...
למה? כי עוד לא, בארץ עוד לא הגיעו למסקנה שזה מה שאת יכולה לעשות, בגלל שלאט לאט צריך... הציבור הישראלי, אפילו נקרא לזה קורא עיתון הארץ, צריכים להקל אותך.
אני לא חושבת, לא. אם היה לי סיפור טוב...
זאת אומרת, מה שאני שומע עכשיו בקולך, שאת עושה משהו שאת אוהבת, אבל היית רוצה לעשות עוד.
אני... כרגע עוד לא רוצה לעשות עוד, אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה, מאוד נוח לי איפה שאני נמצאת, ואני כרגע מרצוני שלי לא מבקשת לעשות משהו אחר, אני לא רוצה שישתמע מכאן שאני מחכה שיציעו לי משהו אחר בארץ, אני ממש אוהבת את מה שאני עושה וממש טוב לי שם, וכשיפסיק להיות לי טוב, אז אני אדבר עם הממונים עליי שיש לי איתם, קשר טוב, ואני אגיד, אולי אני יכולה לעשות את זה, או את ההוא, או אני לא יודעת מה. אני ממש אוהבת את מה שאני עושה עכשיו. שוב, למרות שזה לא עבודה עיתונאית קלאסית, באמת של תחקירים או חשיפות או שטח, אני כאילו, כאילו אתה מדבר על היצר העיתונאי שלי, אז לכאורה הוא לא בא לידי ביטוי בעריכת דעות, הוא ממש כן. שנית, יש לי טוויטר עם 21,000 עוקבים, כן. שאני משתמשת בו לפעמים לכל מיני חפירות אינטרנטיות שאני עושה, ולפרסם דברים. אחת ההנאות הגדולות שלי זה להזמין תיקי עמותה מרשם העמותות ב-37 שקלים, ולדוג מתוכם כל מיני נתונים כספיים של כל מיני גופים, ואז אני מפרסמת את זה.
ואני יכול להעיד שיש לך סקרנות אין קץ.
זה נכון.
אני יכול לספר, אנחנו נוסעים בערבות אמו בארצות הברית, ועוברים על איזה בניין, ואת לא מסוגלת לעבור זה שעברנו איזה בניין שאת לא יודעת מה הוא, ואת מיד מטילה עליי משימה, כשאני עם המצלמה והמיקרופון והמוניטור ו-IMMO, ואת מבקשת ממני לדעת מה זה הבניין הזה, מה אכפת לך מה הבניין הזה?
כי זה יציק לי, אם אני לא יודע מה זה הבניין הזה, זה ממש יציק לי, כן. אז נכון.
תגידי, איזה תגובות הכי מפתיעות קיבלת בעקבות זה שהפרשה שלך הובהרה, בעקבות הסרט שאני ביימתי ואמרתי לך, לכן לא הרגשתי כל כך נוח ולא רציתי להזמין אותך עד עכשיו, אבל בסוף נשברתי.
התגובות טובות.
אנשים ביקשו סליחה?
In so many words, כאילו כן, אבל... הוא... יותר מזה שאנשים ביקשו סליחה, הם אמרו, סלחנו לך. כאילו, אוקיי, סבבה, הבנו שאת לא... שעברת איזושהי דרך והשתקמת, ואת... זה לא כל כך היה, את לא המפלצת שחשבנו שאת, אלא זה היה, את כן המפלצת שחשבנו שאת, אבל אנחנו גם מבינים שאת לא רק זה, ואנחנו סולחים לך כי זה היה מזמן, ועבדת קשה כדי להשתקם מאז, ונסעת ללמוד, ואת זה, ואת פה ואת שם, סלחנו לך. אנחנו מוכנים לקבל אותה חזרה בקהל ישראל. בסדר. אנשים שדעתם אני כבר לא אשנה, אני לא אשנה, אני לא צריכה להילחם על זה, גם אגב, בהמשך לטריגר לשיחתנו, המאמר על בצלם, יש איזושהי מחשבה בכל מיני חוגי שמאל למיניהם, שאני מנסה עדיין לחצוב את דרכי למיינסטרים הישראלי, באמצעות כל מיני מאמרים ציוניסטיים וקרנפים כאלה. אני, יש מקומות במיינסטרים הישראלי שאני לא אגיע אליהם. כן. לא משנה מה, ואז אין לי כבר מה להילחם על זה. אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה קצת בסרט וקצת אחר כך, שכשאני סיימתי את הלימודים בקולומביה, לחדשות 12 בדיוק לא היה כתב בארצות הברית, כי ארלה חזר לארץ ולא היה מישהו אחר שייסע, ולדעתי הם איזה שנתיים עבדו עם פרילנסרים מקומיים, ולא שלחו מישהו לארצות הברית, והיה צריך שהבן זוג של יונה לייבזון יקבל רילוקיישן מהעבודה שלו, כדי שמשלחו אותה להיות הכתבת שלהם בארצות הברית. ואני כתבתי להם, אמרתי להם, תקשיבו, אני פה. והם אמרו לי, לא יקרה.
לא יקרה, עכשיו, אני גם אמרתי לך.
עכשיו, אני היה... בחדשות 12 לא אעבוד לעולם. עכשיו, כבר לא בא לי, נגיד לך בחינות.
ב-14?
לא... דווקא שם, עם הקיצוניות שלהם, אתה יודע, הם עוד עשויים להפתיע, אבל אין לי שום עניין לעשות את זה.
לא, אבל רגע, רגע, זו מקודה יפה. מחר את מקבלת הצעה להיות כתבתנו בוושינגטון של ערוץ 14. את לוקחת את זה? עם מזכורת של יותר טובה ממה שאת מקבלת בעיתון הארץ, את מקבלת את זה?
זו שאלה קשה ולא הוגנת. למה? כי אני נורא שאלה... רוצה להיות כתבת בוושינגטון, אבל בערוץ 14 זה... אני חושבת שאני לא אעשה את זה, כי זה יהיה לשרוף את עצמי לכל מקום עבודה עתידי, כשב-14 יהיו קיצוצים ויפטרו אותי. אז לא.
שמה, שתהיה המפוטרת הראשונה? אני רק מלראות את ינון מגל במסדרון לא הייתי הולך לשם. ועוד סיבות אחרות, לא רק זה.
סיפורים אחרים. אבל הנקודה היא שאני בחדשות 12 לא אעבוד יותר. אז כאילו, הטענה שאני מנסה לחצוב את דרכי למיינסטרים, הרבה מהמיינסטרים חסום בפניי. אז אין לי מה להתאמץ יותר. ואני כבר באמת גם... זה נכון שאני במשך הרבה הרבה זמן ממש התאמצתי להגיד שכאילו קחו אותי ואני בסדר ואני לא מה שחשבתם שאני ומתישהו לא רק שזה לא הצליח זה גם היה מתיש ומיותר ואני יודעת מה אני ומי אני ומה עשיתי ומה דעותיי ואני גם לא מי שהייתי בגיל 20 כאילו זה עוד דבר שאנשים נוטים לשכוח עבר די הרבה זמן מהפרשה הזאת. עכשיו, אנשים משתנים, אנשים מתבגרים, וכאילו, חוץ מלהיאבק על להגיד שאני לא הייתי בוגדנית אז, להמשיך להיאבק על להגיד שאני לא בוגדנית היום, כאילו, I am what I am, ומי שיודע את זה, מבין את זה, ובאמת יש אנשים שחוטפים הרבה יותר ממני על מה שהם עושים, ואני מעריצה את העבודה שלהם, והלוואי והיו לי הכוחות הפיזיים והנפשיים ללוות רועים בבקעת הירדן כל שישי, כמו שיש אנשים שעושים, וחוטפים הרבה יותר ממני. אז אתה יודע, אז אם אנשים כותבים עליי דברים נבזיים ברשתות, אני יכולה לחיות עם זה. ואני לא כותבת מאמרים נגד בצלם, כדי שיפסיקו לכתוב עליי דברים רעים ברשתות. לא זו הדרך.
את יודעת, את מדברת משהו על הרשתות, אני חייב, סתם, אני חייב להגיד לך דברים רעים שכותבים עלייך ברשתות. וואלה, אני מת להקריא לך משהו שאני עשיתי היום. אז מישהו כתב לי, תמשיך לשרת את האויב כלב בוגד. לי. וכתבתי לו, לא התאפקתי, כי בדרך כלל לא נוהג לענות להם, ואני לא יורד לרמה הזאת. אז כתבתי לו, אני בדרך כלל לא עונה לתגובות כאלה, משום מה פתחתי לראות מי הכותב, ואז ראיתי את תמונתך. פעם היה לי כלב, קראו לו בובי, באמת היה לי כלב כזה. איכשהו אתה מזכיר לי אותו, נשבע לך, שתי טיפות מים. אבל הוא היה כלב ממש חכם, נעים, אוהב אדם. פשוט לא התאפקתי. לא התאפקתי כי זה הרגיז אותי, תמשיך לשרת את האויב, כלב בוגד. את לא מתפתית לפעמים לענות לאלה שממשיכים לקרוא לך בוגדת?
לפעמים כן.
מה את עונה להם?
קודם כל, זה מאוד תלוי אם הם סתם קוראים לי בוגדת, או טוענים שהורשעתי בבגידה. זה הבדל מהותי ובעיקר משפטי שיעלה לאנשים הרבה כסף. מי שטוען שהורשעתי בבגידה פשוט משקר, plain simple, וזה יעלה לו. אנשים שסתם קוראים לי בוגדת, אז זה מאוד תלוי אם זה nobody's עם 30 עוקבים בטוויטר, אם לא למטה מזה אני מתעלמת, אם זה אנשים קצת יותר רציניים, אז תלוי באיזה מצב רוח זה תופס אותי. לפעמים אני פשוט כותבת להם דברים ממש נבזיים בתגובה, ולפעמים אני כותבת להם שבת שלום מתוקה, וזהו, ממש עניין של מצב רוח. יש יותר מימני אחד שאני מסוגלת לנהל איתו שיח הגון, למרות מה שעשיתי לפני ממש הרבה שנים, ולמרות דעותיי בהווה. אני צריך לא לרדת לפסים האישיים האלה, אבל אם אנשים מסוגלים לא רק לשפוט את מה שעשיתי בגיל 20, אז הדלת פתוחה תמיד לדיאלוג. אבל אנשים שכותבים לכלבה בוגדנית, אין לי שום שיח איתם. הם נחסמים ממש מהר.
מה את אומרת על ירון אברהם? היה לך איזה שוק של אימות איתו טוויטרי?
זה היה מזמן. ירון אברהם רוצה להיות עמית סגל כשהוא יהיה גדול, אז ככה הוא מתנהג.
כן. תוך כדי כך שאנחנו מדברים, כשהוא ענה לך, איזה טיעון נבוב ואידיוטי, אולי לרשות האגף בכלא זה תקף, אבל בכנסת לא מצביעים באופן אנונימי, אלא אם זה הליך בחירה, והיא עוד מהעיתון לאנשים חושבים, אין לתאר. וזה היה תגובה למשהו שאת כתב בטוויטר, אם הם היו כל כך בטוחים בצדקת המהלך הזה, איזה מהלך? מהלך
שיש משהו בכנס... שקשור של ההפיכה המשטרית.
אז הוא הזכיר לך את הכלא. והזכיר לך שאת באיזה עיתון של... סוקולד אנשים חושבים.
בסדר, זה כי ירון, זה בא... זה כי ירון אברהם בנה את המוניטין המקצועי שלו, שגם הגרויס המוניטין, מהאקסס שלו ללשכת ראש הממשלה. אז הוא לא יודע מה זה עבודה עיתונאית אמיתית, הוא לא יודע מה זה מקורות עיתונאים אמיתיים, ולהיות על הספידל של לשכת נתניהו, הזין אותו במספיק סיפורים, שהוא פשוט לא יודע כנראה איך עיתונות עובדת.
אני לא... אני נכנסו פה לפינה שהייתי צריך, כמו עם עיתונות הוגנת, הייתי צריך להתקשר אליו ולשאול אותו לא, זה,
אני, אבל אני לא... אני לא ססה ללכלך על קולגות, אבל הוא פשוט כתב דברים ממש נבזיים, אז אין לי שום מחויבות להיות נחמדה אליו. אז הוא כנראה, הוא יודע שהוא בחיים לא יקבל דיסק אונקי, מסמכים, וייצר מהם רצף של כתבות מסעירות. אז מה שיש לו להגיד זה טוב.
יודעת מה, העלית נקודה מעניינת. בוא נניח ש... סליחה שאני אומר ירון אברהם, אבל זה יכול להיות כל מישהו אחר.
אני כן חייבת לסייג ולהגיד שאני לא באמת יודעת אם ירון אברהם היה על הספידל של לשכת נתניהו, אני לא... אני חושבת שמהדיווחים שלו עולה, שלפחות לזמן מסוים, הוא הוזן מהלשכה בצורה כזו או אחרת.
שזאת עבודה של כתב מדיני, הייתי כאן כתב מדיני, זה בדיוק מה שאתה עושה, מדליפים לך דברים שרוצים, דיברנו אפרופו מניפולציה, אבל אז אני מדליפים לך, זאת כן, עבודה של כתב מדיני.
כן, אגיד שלדעתי בחודשים האחרונים הצינור הזה התנתק, אני חושבת שגם, שוב, אני לא יודעת מי מתקשר אליו ומתי.
שרה נתניהו התנגדה לזה.
לא, אני רואה פשוט, אפשר לראות מהדיווחים שלו, שהוא כבר לא מופעל על ידי לשכת ראש הממשלה, אז כנראה שהקו המערכתי שלו השתנה. כאמור, אני עדיין חושבת שהוא לא התקרב להיות עיתונאי כמו שעמית סגל, או כמו שעמית סגל היה פעם לפחות, ושזה קצת מתסכל אותו, אז ככה הוא מתנהג, אז הוא ילד שזורק חול. בסדר, אז תזרוק חול, שיהיה לך בהצלחה.
טוב, אני קצת מרגיש לא נוח עם השיחה הזאת, כי הוא לא פה ואנחנו מדברים עליי.
תחתוך אותה החוצה, אין שום בעיה.
או שאני אשאל אותו אחר כך. תגידי, את זוכרת שפעם דיברנו על קמת העצבים שלך?
מי טוב.
הוא עדיין קיים, אבל הוא נחלש.
הוא עדיין קיים.
אולי נגיד, נסביר למאזינים מה זה קמת העצבים, יש לך פה כאן...
הפס באמצע המצח.
הפס באמצע המצח, שהיה פעם מאוד מאוד עמוק, והוא נחלש. למה? כי את פחות עצבנית עכשיו?
אני פחות עצבנית, כן.
אבל הוא עדיין נשאר.
הוא עדיין נשאר, וגם, אתה יודע, אמרת שאישה לא מסגרה את גילה, אני כבר לא בת 15, אור הפנים שלי הוא מתבגר יחד איתי. אז מתי שיהיו לי גם קמטים שהם פשוט סתם קמטים, לא של עצבים ולא של דברים אחרים. אבל, אתה יודע, דיברת על ירון אברהם ואימותים טוויטריים, אז עמית סגל בעצמו, אגב, פעם כתב לי איזה משהו על הריגול, על פחות על הביצוע, אלא ממש על משהו על מרגלים, מרגלת, whatever. אני חושבת שאחרי מה שעמית חטף על הסיפור של טיוטת ההחלטה בבגץ הסבירות,
כן.
הייתי מצפה ממנו לטיפה יותר יושרה לגבי איך מתנהלים מול הדלפות. עכשיו, זה נכון שהדלפת טיוטת בגץ הסבירות היא לא הייתה עבירה ביטחונית, היא בעיניי לא הייתה פחות חמורה מהמעשה שלי, אני מבינה את הרצון לפרסם אותה, אני חושבת שחדשות 12 עשו עבודה מאוד גרועה, באופן שבו הם נתנו לעמית לפרסם את זה, עם הבחירה הסלקטיבית של הפסקאות, עם האופן שבו הוא מסגר את זה, עם השמונה נגד שבע, כשהמסמך המלא פורסם, ברור שזה 12-3, אם לא גרוע מזה, כמובן גרוע לתומכי הפיכה. ובאמת, בהמשך לשיחה שלך קודם עם ברוכי, העיתונאים שתפסו את הצד של מערכת הביטחון ומערכת המשפט בפרשה שלי, ושכחו איך עיתונות עובדת, זה היה, אני חושבת, אחד החלקים המבאסים, כי אתם יודעים איך עיתונות, אלה מכם שעיתונאים ולא דוברים ויחצנים, אתם יודעים איך עיתונות עובדת. אז כן, המעשה שעשיתי היה מעשה פלילי ואסור, ולא היה צריך לעשות אותו. Having said that, ככה עיתונות עובדת. עיתונות עובדת לפעמים בהפרות חוק. ככה זה. ואתם יודעים את זה, ואתם שותפים לעבירות האלה כשאתם מקבלים את המסמכים, בדיוק כמו שאורי היה שותף לעבירה שלי כשהוא קיבל ממנו את המסמכים, ובגלל זה העמידו אותו לדין, שזה דבר שהוא unheard of, עיתונאי שמועמד לדין על העבודה שהוא עושה, בלי קשר למחלוקת שיש לי עם אורי. לא מעמידים עיתונאי לדין על העבודה שלו, זה דבר בלתי נתפס.
שזה אגב, זה אגב מה שאמר ברוכי באחת הכתבות שלו, ואני רק מציין את זה.
אבל צריך גם לזכור שלברוכי ספציפית יש היסטוריה בנושא הזה, אז הוא באמת, הוא מכיר את זה הרבה יותר מקרוב, ולכן הוא הרבה יותר נחרץ, והוא פי אלף יותר צודק, אבל כן. זה פשוט לא, it's not done.
טוב, אי אפשר שלא לדבר קצת, עוד קצת על הסרט שלנו וקצת על חוויות. אבל קודם כל בואי נדבר, את יודעת, השנה נפרדנו מדניאל אלסברג.
כן. בן החמוד.
יש לי עדיין תמונה שאנחנו מצולמים איתו. דניאל אלסברג, למי שלא יודע, הוא היה זה שהדליף את מסמכי הפנטגון, והלכנו לפגוש אותו בסן פרנסיסקו.
נכון. בבית יפה עם נוף למפרץ.
אישה מדהימה, הם פעם היו הזוג הכי יפה בארצות הברית, אני חושב.
כן, פטי.
הייתי מת להרים לטלפון אחרי שהוא הלך לעולמו, ואני זוכר איך היא טיפלה בו, לפני, טוב, אני אספר את זה, איך שזה התחיל ככה. זה התחיל שאני רציתי לצלם את המפגש ביניכם, אבל הוא רצה לשמוע יותר עלייך, ואז אמרתי לך, תחכי בחוץ, היה חם מאוד בחוץ, מאוד, אני לא זוכר אפילו אם הבאתי לך מים, את עמדת על יד האוטו, אחר כך מצאו לך איזה מקום פינה, כדי שלא תיפגשו מחוץ למצלמה, וישבתי איתו ודיברתי איתו, מה אתה רוצה לשמוע, איך זה התנהל, ואשתו אמרה, רגע, שעה 12 או משהו כזה, הוא צריך לאכול. ואז היא רצה וקנתה לו המבורגר. איש בחור בן 90 ו... או לא,
אז הוא היה 88.
הוא ישב והגיש לו את האוכל, והיא נקטה לו מהחליפה שלו, את החולצה שלו, את הפירורים שנפלו עליו.
כן, אבל צריך להגיד שהוא לא היה סיעודי באיזשהו אופן.
ממש, ממש לא חד... חד ו... כאילו חד ו... 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 ו...
כן, ומדהים. הדבר היחיד שהסגיר את הגיל שלו חוץ מהשיער הלבן היה מכשיר שמיעה.
מכשיר שמיעה.
אבל חוץ מזה חד וחריף ו... וזיכרון ו... וקסם, מלא קסם.
אותך הוא אהב, אותי לא.
בסדר, כי אני יותר לייקבל ממך. ואתה גם הצבנת אותו.
הצבנתי אותו, כן. עם הזווית
הזאת של המצלמה, ואני אשב פה, ואני הולך לשם.
לא, אני הצבנתי אותו אחרת, יותר. אני יכול לספר את זה, אז אני אולי כדאי לספר את זה. נכנסתי...
אבל בוא נשאיר רושם טוב.
לא, זה לא איזה משהו שאני מתבייש בו. אני, את יודעת, עיתונאי ישראלי, ואין לי את הנימוסים האמריקאים. ואנחנו יורדים למטה למחסן שלו, ואז הוא מראה לי משהו אובססיבי באופן מטורף, הוא אסף את כל גזרי העיתונים שנכתבו עליו מאז ומעולם, ארגזים, 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 והכל מסודרים אחד לאחד, ואני פשוט עם המצלמה ככה דחפתי אותו, מה שנקרא, אילצתי אותו להראות את זה פנימה, כמו שאני עוסק כעיתונאי שטח ישראלי, והוא חטף עליי את הקריזה, עוד שנייה הוא מעיף את שנינו, וכל המאמצים לפגוש את דניאל אלסברג לא היו קוראים. אבל אותך הוא ממש אהב.
מה, אנחנו ישבנו יותר משלוש שעות, אני באיזשהו שעב, אני ביקשתי את ההפסקה. אנחנו ישבנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו, ומתישהו אני ביקשתי הפסקה, לשתות משהו, הולכת לשירותים, קצת סתם לחלץ עצמות, ומבחינתו היה ממשיך שנשב ונדבר עוד. אחרי הפסקה, חזרנו לשבת לעוד איזה שעה ומשהו, ואז הלכנו. אבל הוא היה באמת איש מקסים ומתוק, והיה תענוג לפגוש אותו ולדבר איתו.
אני חייב להגיד לך שכשערכנו את הסרט, שני אורחים, חליל אפרת, שערכנו בניו יורק, ואחר כך ארי קלייבוביץ', ואמרו לי שכשאת ישבת מול דניאל אלסברג, את נראית אז שונה לחלוטין. משאר החומרים שצילמתי במשך שעות איתך. חייכת שם, היית ענת קם. במובן הטוב שלה.
לא, הייתי ייצוגית יותר. אני חושבת, אבל זה רק לזכותך, שמשלב מסוים לא התאמצתי להיות ייצוגית בנוכחותך.
כן. הצבנת אותי הרבה.
הצבנת אותי גם, אבל...
הצבנת אותי הרבה. אני לא אתן לך לעבור על זה ככה.
תשמע, יש הרבה אנשים שאמרו לי כאילו ששאלו על הדינמיקה בינינו בסרט ובטיול ובכלל. ואני אמרתי שכאילו זה לא משנאה אליך כמובן, להפך. זה פשוט היה, כאילו אתה היית מאוד אבהי כלפיי. ו... הטיול הזה היה טיול החלומות שלי, ואז אמרת אנשים, יצאתי לטיול החלומות שלי עם אבא שלי. ואז אמרו
לה... זה לא מחמאה כל כך גדולה בשבילי.
אבל זה העניין, כאילו לטוב ולרע, זה... יש בזה מין המעיקות, פשוט.
אבל אני פירשתי את זה אחרת. אני פירשתי את זה שהיית בדיכאון, אני יכול להגיד את זה, דיכאון קליני.
אני הייתי נזרת מהבחנות מהסוג הזה, אבל אני כן הייתי מאוד מבועסת מהחזרה לארץ, אני לא לא ניסיתי להסתיר את זה, ובוודאי שלא הצלחתי. אז כן, לא רציתי לחזור לארץ, והייתי מבועסת, אבל גם...
היית מבוהלת.
גם היה פשוט את היומיום שלנו, של כאילו, אני לא לגמרי חופשייה וספונטנית, כי אתה נמצא שם, וכל הזמן המחשבה של, רגע, אם אני רוצה לבקר באיזה מקום, האם זה מתאים למצלמה או לא, וכאלה, אבל... גם מאוד מאוד עזר לי שהיית שם, כשהיית. קודם כל, מבחינת הוצאות, לא אשקר שמאוד עזר שהתחלקנו בזה, וגם מבחינת ביטחון אישי, יש מקומות שהייתי בהם איתך, שאולי לא הייתי מגיעה אליהם לבד, או שהיה לי יותר נוח שהייתי בהם איתך וכאלה. אז זה, אני לא... מצטערת שהצטרפת אליי לטיול הזה, ואני לא מצטערת שצילמנו את הסרט, ואני כן מצטערת שלא הייתי נחמדה מספיק. ואכלתי אותך מרורים, וזה לא הגיע לך. אז אני מתנצלת.
מצלותך מתקבלת. למה את מתגעגעת באמריקה?
להכל.
גם אני.
ממש להכל. צריך גם להגיד שניו יורק זה לא אמריקה.
לא, זה ממש לא אמריקה. אנחנו היינו באמריקה אחרת, שאותה אני גיליתי לא רק איתך.
אז באמריקה אחרת...
אמריקה אמיתית.
תשמע, יש כל כך הרבה דברים, אבל אנחנו גם, אנחנו טיילנו, אנחנו חלפנו על פני מקומות, כאילו...
אני צחקתי עלייך בסרט שעברנו על איידהו, ואת אמרת, אין מה לראות פה.
טוב, היה נחמד באיידהו, ממש נחמד, היינו בטווין פולס שם, ואחרי זה בבויזי, שנורא התלהבת ממנה.
מאוד התלהבתי, אני מת לחזור אליה פעם, כי היא ניו יורק קטנה כזאת.
כן, בויזי...
אתה בא באיידהו, ואתה מגיע לאיזשהו מקום שנקרא בויזי, שזה עיר הבירה שלהם, ופתאום אתה רואה אנשים ניו יורקים, אוכלים אוכל דיאטטי.
כן, טוסט אבוקדו ב-15 כן. דולר, זה הכי ברוקלין, לגמרי, לגמרי. אבל זה כי בויזי היא הבירה, והיא גם העיר של האוניברסיטה, אז מטבעה היא מושכת את האוכלוסייה היותר משכילה, יותר אליטיסטית, הפחות איידהואית של המדינה, וקצת כמו פורטלנד, שהיא שונה מאורגון, הכפרית. באזור הזה של הפסיפיק נורת'ווסט, ההבדל בין הערים הגדולות לאזורים בפריפריה, הוא חושב את ההבדל הכי הכי מורגש. בדיוק במשולש המדינות הזה של אורגון, וושינגטון, איידהו, שם ריכוז מאוד מאוד גדול של white supremacists, של נאו-נאצים, אבל הם בשוליים, והערים הגדולות בסיאטל, בבויזי ובפורטלנד, אנשים משלים את עצמם שהכל טוב ויפה וזה, אבל הוא לא. עכשיו, אנחנו היינו בפורטלנד, בעצרת הזאת של הפראוד בויז, הרבה מאוד אנשים שם היו יחסית מהאזור, כאילו זה לא שאנשים טסו לשם מדרום קרוליינה, היו גם כאלה, אבל לא רבים. זה היה פשוט ריכוז גדול של תומכי עליונות לבנה מהסביבה.
אפשר עוד לחפור משהו קצת לקראת סיום בעניין אישי? את יודעת שהתעסקתי את זה גם בסרט, על הבדידות. מצאת אהבה?
אני יוצאת פה ושם, אם זה תשובה טובה.
כן, במיוחד שנבחרת להיות, נבחרת.
תשמע, זה היה לפני יותר משנתיים, כן, יותר משנתיים.
אבל את עדיין רווקה מבוקשת.
Am I?
לא יודע. אני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים... יאללה, אני אומר את זה פתוח. אומרים לי שהרבה פעמים שנת קם היא מאוד סקסית.
תודה. אוקיי. הדיאם פתוח, כמו שאומרים. כן, היו בחורים פה ושם.
בנימה זאת. ענת קם, אני שמח שהפרתי את ההבטחה שלי והזמנתי אותך פה לפודקאסט.
תודה על ההזמנה. מתי שתבוא, מתי שתגיד אני בא.
תודה רבה.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.